אבל לא הבנו מה הקשר לקץ הדמוקרטיה. הכתבה של שני ליטמן, קורא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. זה אחרי זה הם נכנסו לסלון הקרווילה באסאל, משעת ערב ביום שלישי בשבוע שעבר. גברים צעירים, רובם בני 25 עד 40, חובשי כיפות סרוגות, נושאי אקדחים, ומקצתם אפילו עם רובים ארוכים תלויים בהצלבה על הכתף. הם ישבו והביטו בסקרנות בחמשת האורחים מאזור גוש דן שעשו את כל הדרך בלילה הגשום, עברו מחסומים פיזיים ומנטליים ובאו לדבר על הסיבות להתנגדות ולמחאה נגד הרפורמה המשפטית. עד לפני כמה שבועות עדיין הייתה ההתנחלות הסאל שבדרום הר חברון מוגדרת כמאחז בלתי חוקי. אבל בפברואר חגיגו התושבים כאשר הממשלה החליטה להכשיר את היישוב, לצד עוד 8 מאחזים בשטחים. מי שיזם את המפגש וערך אותו בביתו, הוא ארי אודס, בן 47, מקים ובעלים של חברת סטארט-אפ, אב ל10 וסב ל5. הוא נולד בפתח תקווה, הכיר את אשתו אורית בתנועת הנוער בני עקיבא, ויחד עברו ליישוב תל קטיפה שעל חוף הים בגוש קטיף. אחרי ההתנתקות, או במילותיו, העקירה, נאלצו לעבור למושב שקף במטרה להקים יישוב חדש, נטה, שבו יגורו עם העקורים האחרים. אבל רגע לפני המעבר ליישוב החדש, החליטו שהם מחפשים משהו מאתגר יותר, וכך הגיעו לאסאל. זה היה יישוב קטן, עם הרבה פוטנציאל, שיושב כולו על אדמות מדינה, לא סמוך לעיר ערבית או כפר ערבי, לא תוקע אצבע בעין לאף אחד. הרגשנו שיש פה פוטנציאל גדול וגם קהילה מקסימה, אז החלטנו לבוא, לחזק, לשנה, והשנה הפכה ל10 שנים. אודס הוא הבעלים של חברת אביב, שפיתחה אמצעי חדש לפיזור הפגנות, שנמצא כעת בשימוש של המשטרה, הצבא והשבק. זה נשק על הרג שיורה קפסולות פלפל למרחק של 120 מטר. פיתחתי את זה עם חבר במילואים, מתוך תסכול שאין לצהל אמצעים בטוחים לפיזור הפגנות. מתוך האירועים הפזיק לנו רעיון, והלכנו למפתחים וזה הצליח. זה מרתיע, אבל לא מסוכן, ולא צריך לחשוש שיהרג ילד שיצא להפגין, וגם השוטרים פחות חשופים לפגיעה. מתברר שכוחות משטרה בכל העולם מחפשים אמצעי כזה. המשטרה משתמשת בזה עכשיו, בהפגנות? לא נראה לי. זה משמש בהפגנה שמוגדרת באמת אלימה. כשמתחילים לידות אבנים. חסימת כביש זה לא אלימות לדעתי, ואני מקווה שלא יגיע לזה. אני עם המשטרה כל הזמן בחצי קריצה, אומר להם, אתם משתמשים בזה רק על אויבים, לא על אחים. כשחיפש לפני 4 שנים משרד עורכי דין שיטפל בענייני החברה החדשה, חבר המליץ לו על עורך דין יונתן רז מהרצליה, בצירוף אזהרה מחיסרון אחד שלו, היותו שמאלני. בעיניי זה דווקא יתרון, כי מעניין לנו יחד, ויונתן התלהב מזה שאני המתנחל שימציא נשק הומני, צוחק אודס. העבודה המשותפת הפכה אותם לחברים. מהרגע הראשון השיחות לא היו רק על עבודה, אלא גם על פוליטיקה וחברה. יש עקיצות הדדיות, אבל זה לא מגיע אף פעם לטונים גבוהים. מאז החלה המחאה נגד ההפיכה המשטרית, רז הפך פעיל במחאה, הוא מפגין מסור ושיתף את אודס בתחושת השבר הקשה שלו מהמצב. זה מאוד כאב, הוא בייס אותי, אומר אודס, כי אני יודע שהוא מאוד ציוני, ממשפחה מאוד פטריוטית, והרגשתי שמשהו לא טוב קורה. בתקופה האחרונה לא הצלחתי להבין את העמדה של מתנגדי הרפורמה, מה הקשר בינה לבין קץ הדמוקרטיה. זה נראה לי כמו סיסמאות ריקות. אז הצעתי לו שניפגש, הוא יסביר לי, וקיוויתי. שיצליח להוריד לו את סף הייאוש. נפגשנו במסעדה, בהרצליה, ולמדתי דברים. הבנתי את הכאב, את הדאגות, ואמרתי לו שזה חשוב שגם החברים שלי ישמעו את זה. רז חיבר את אודס לפורום של המרצים למשפטים שמקיים חוגי בית ברחבי הארץ, בניסיון להסביר את משמעויותיה של הרפורמה. מטעם הפורום התנדב לבוא למפגש פרופסור צבי כהנה, מרצה למשפטים בקריאה האקדמית אונו, ועודס התעקש שגם רז ידבר. לא ידעתי כמה יבואו, אבל הבנתי שלשכנים שלי זה חשוב. מתברר שלא מעט מהם באמת רוצים שיהיה שיח, ולא רק שני צדדים שמפגינים אחד מול השני. וכך, לראשונה מאז הכירו, רז הסכים לבוא לעשהאל, וגם זה רק בתנאי שעודס יחכה לו במחסום, וילווה אותו אל עבר הצד השני של הקו הירוק. עודס רגיל לזה. לצערי גם משפחה וחברים קרובים יותר לא באים לפה מתוך פחד. אני לא לוחץ, אבל אם מישהו מעוניין לבוא לבקר, אנחנו מאוד שמחים. עודס, בהיותו בעל הבית, פתח את המפגש בטון מבודח. פה בבית הזה יש דיקטטורה. זאת לא דמוקרטיה. אני מחליט מה קורה כאן. אבל יש מי שמחליטה מעליי, אמר והביט בחשש לעבר אשתו. בסבב ההיכרויות התברר שרוב המשתתפים מתגוררים בעשהאל, מלבד שניים שבאים מהיישוב הסמוך תנה עומרים, יישוב מעורב של דתיים וחילונים. מגוון העיסוקים של הנוכחים רחב, חלקם מורים, אחד מתכנת בחברת סטארט-אפ בבאר שבע, אחד טכנאי, אחד בנקאי, מהנדס, אח בבית החולים סורוקה, וכמה סטודנטים. רק שלוש נשים נכחו במפגש מצד התושבים. אורית, בת הזוג של ארי עודס, נון, תושבת עשהאל שבאה עם תינוק בן כמה שבועות, ומיכל גורדון, תושבת תנה עומרים, דוקטור לביולוגיה חישובית, שמנהלת את חדר המחקר בבית החולים סורוקה. רוב הנוכחים מתרגשים מאוד ומכירים תודה על הנכונות של השמאלנים או תושבי מדינת תל אביב להגיע עד עליהם ולדבר. למפגש התייצבו גם עדי שושן, סטודנטית למשפטים מאוניברסיטת תל אביב, פעילה במחאת הסטודנטים ובמטה השטח של כחול לבן, ודרור מרקוס מגבעתיים, דוקטורנט במדע המדינה מהאוניברסיטה העברית, שעלה לפני כמה שנים מארצות הברית, גם הוא פעיל מחאה. כהנה, שגדל בבית דתי, ניסה להסביר למה מתנגדי הרפורמה מכנים אותה הפיכה משטרית, ולמה הם קושרים אותה עם קץ הדמוקרטיה, וגם הגיב בעקיצה הקטנה על דברי הנועם שאמרו הנוכחים. אנחנו, הציבור הליברלי החילוני, חשבנו שאנחנו חיים במדינה שההגנה על זכויות האדם בה היא במצב סביר. כי מצד אחד, אין הגנה מלאה על זכויות הפרט בחוקה, אבל יש לנו חוק יסוד, כבוד האדם וחירותו. ואז בבוקר בהיר אחד, באיזה מין בליץ, פתאום רוצים לשנות את כל זה. כשאתה שואל למה, מה עשינו לכם? מה המהירות? אומרים לנו, אתם לא עזרתם בהתנתקות, אהרון ברק הוא דיקטטור, ועכשיו אנחנו נחליט. השפה של רוטמן, של סמוטריץ', ובעיקר של חברי הכנסת שמדרבנים אותם, היא לחלוטין שפה של אתם עשיתם לנו, אנחנו נעשה לכם. וגם אם עשינו לכם, ולדעתי לא, אבל גם אם עשינו לכם, עשינו את זה בהמון המון זמן, ופה זה בבום. רז, שהתמחה בבית המשפט העליון אצל השופט אליעזר ריבלין, בימים של השופטים ברק וחשין, הוסיף כי אני חושב שאתם במידה מסוימת התקווה שלנו, כי מה שקרה כאן הוא שבירה מוחלטת של כללי המשחק. הציבור שלכם, שחי בשביל אידיאולוגיה שאפשר להתווכח לגביה, אבל הוא ציבור ערכי, קראת ברית עם ציבורים שהם מאוד אופורטיניסטיים וציניים ביחס למהלך הזה. אני בטוח שכשאתם רואים את משפחת נתניהו נוסעת לחול על חשבון משלם המיסים, עם 60 חדרים ועם שיירה של 60 מכוניות, זה עושה לכם לא נוח. ואני בטוח שכשאתם חושבים על שאלת הגיוס ועל ההסתה של תקציבים מטורפים אל האברכים בישיבות, אתם מרגישים לא נוח. ואני בטוח שגם חלק מכם אולי היו שמחים שהבת שלהם תהיה טייסת, למרות הקשיים שזה מעורר. הדברים האלה ילכו לאיבוד. וזו הסיבה שאנחנו יוצאים לרחובות. אני פה כי אני חושב שגם אתם צריכים לבוא לקפלן. אחד הנוכחים מקשה בעניין האמירה של רז לגבי שבירת כללי המשחק. בעוד 4 שנים הבוחר יגיד זו הייתה ממשלה לא טובה, בואו נארגן קואליציה אחרת, אז במקרה הכי גרוע היא תתקן את כל העיוותים של הממשלה הנוכחית. איך אפשר לומר שזו שבירת כללי המשחק, כשהכל קורה במסגרת המשחק? כהנא עונה שכל חוקי היסוד שחוקקו עד כה היו פרי עבודה משותפת והסכמה בין חלקים מנוגדים במערכת הפוליטית. השינוי החוקתי העצום הזה עכשיו הוא השינוי החוקתי הראשון בתולדות המדינה שנעשה לחלוטין על ידי צד אחד. בעיניי הבעיה היא לא כללי המשחק, אלא המהירות והתוצאה הכוללת שהמשמעות שלה היא הגנה הרבה יותר חלשה על הזכויות. מיכל גורדון מבקשת להזכיר שציבור הנוכחים יודע יפה מאוד איך מרגיש מיעוט שהרוב דורס אותו. אתה אומר שגם אנחנו מעוניינים במערכת משפט חזקה שתגן אלינו מפני החלטת רוב, אבל חווינו את זה על בשרנו, ומערכת המשפט לא הגנה עלינו. ואנחנו לא בקטע של ועכשיו נתפוק אתכם, אלא אומרים, אנחנו לא קונים את מה שאתם אומרים. אין לנו היום מישהו שיגן עלינו. הפוך, ולרעתנו. רז, כשאתם אומרים שבגץ לא מגן עלינו, או דמנו מותר, או כל מיני דברים קשים כאלה, אני חושב שאתם מדברים רק על ההתנתקות. אודס, לא רק. כמות הפסיקות של בגץ בעתירות של הימין, לעומת עתירות של ערבים ושמאל, היא בפער מטורף לרעתנו. ועל אותם סעיפים, אותם חוקים, על אותה דריסה של זכויות. המילה זכויות מעוררת הרבה אמוציות. יש פה פער גדול בין המילה זכויות בהתאם למי שמדבר עליהן, אומר אחד הנוכחים לכהנה. בגץ מחויב לזכויות אוניברסליות, ופה יש פער מאוד גדול כי אנחנו שמרנים, וכי יש לנו גם ערכים שקשורים לתורה, ואנחנו מאמינים שהם חשובים בתור מדינה יהודית, לא בתור פרטים. רז, אתה חוזר לנקודה שהרעיון הזה של זכויות הוא רעיון ליברלי, ואתה יכול להגיד שאתה לא מקבל אותו כי אתה רוצה פה מדינת הלכה, אבל הרעיון הליברלי הוא שאפשר את המדינה כפי שהיא היום, את הסייבר, את ההייטק, את הפרויקט הישראלי. אתה יכול להגיד שלא טוב לך ואתה לא מאמין בזה. אחד הכאבים הברורים שעולים במפגש קשור לסוגיית הביטחון האישי, שהיא מטבע הדברים משמעותית יותר למי שמתגוררים באזור אימות. הנוכחים מתקוממים על כך שבגץ מעכב החלטות על גירוש מחבלים או הריסת בתי משפחות של מי שהורשעו בטרור. אודס מזכיר את חברת המשפחה הקרובה, טלי חטואל, שנרצחה בציר כיסופים שבגוש קטיף, יחד עם ארבע בנותיה ב-2004. הן נרצחו כי בגץ אסר להרוס בתים בציר כיסופים, אבל אחרי שהן נרצחו, אותו בגץ התיר את זה, בעתירה חוזרת של הצבא. למה? אותו בגץ, כשבאים אליו ערבים, הם המיעוט, אבל למה כשאנחנו, גם מיעוט, שגר בציר כיסופים, אותנו הוא לא סופר? למה? זו השאלה כאן. כהנה, אם זו השאלה, אז זו התקדמות גדולה. אם אתם אומרים אנחנו מקבלים את הזכות ואת רעיון הממשלה המוגבלת, אבל הבגץ שלך הוא שמאלני, זה שיחה אחת. אם אתם אומרים אנחנו באופן עקרוני חושבים שאין דבר כזה זכויות ושהרוב יכול להחליף את השלטון, וזה האיזון על השלטון, זו שיחה אחרת. אודס, אני חושב שכולם פה מסכימים שצריך לשמור על זכויות. יש פה דיון על מה אתה מגדיר זכות ומה אני מגדיר זכות. החרדה שלנו היא שהמדינה מאבדת את המשילות כאן בנגב מפני שמערכת המשפט מסרסת את עצמה ואת השוטרים וכמעט כל גוף שצריך למשול בגלל הדיון הזה של זכויות. האם הזכויות של נער בדואי שנכנס לחדר של נערה ואונס אותה בלילה יותר מעניינות מהזכויות שלה? הטרור מרים ראש כי הוא יודע שבגץ יכול להגן עליו. הדיון הוא לא אם בגץ שמאלני או לא, אלא אם השיטה הזאת שבגץ ישמור על הזכויות הוכיחה את עצמה. והתשובה שהיא לא הוכיחה את עצמה כשזה מגיע למתנחלים ולחרדים. ההתנתקות כטראומה קולקטיבית וכאירוע שנחווה כבגידה מוחלטת מצד הציבור הלא מתנחלי, נמצאת מתחת לפני השטח ומתפרצת ברגעים מסוימים. נראה שהדוברים כל הזמן מנהלים מאבק פנימי בנטייה הטבעית לנטור תינה או להגיש את הנקמה קרה, כי זה לא תואם את האופן שבו הם תופסים את עצמם. אבל השד הזה לא מוכרע בקלות, בטח לא כשהמתנגדים נדרשים לסוגיית ההגנה על הזכויות. אם לאורך כל השנים הייתם זועקים איפה הזכויות, אז הייתם נשמעים מאוד אמינים, מתעקש אודס. אבל אתם מלנינים עלינו כעל חברה ערכית שלא מצטרפת להפגנות בקפלן? ואתם כן הצטרפתם להפגנות? אתם באמת בכלל באתם לבקר אותנו, לשמוע, לראות מה זה גוש כתיף? באתם להלוויות של הקברים שהעתיקו אותם מגוש כתיף? לא, היינו לגמרי לבד. אז איפה ההתעניינות בפרט שנרמס? אז תהיו קצת כנים עם עצמכם ותגידו, אם החשש הוא שבגץ יאבד את הכוח שלו, או שהחשש הוא שאתם תאבדו את החירות הפרטית שלכם. כל אחד מבין את הכאב של אדם שלוקחים אותו מהבית שלו, מנסה רז להרגיע. אבל ההחלטה לעשות את ההתנתקות לא הייתה בעיניי שבירת כלים של המשחק הדמוקרטי. היא עברה ברוב של 65 חברי כנסת. אני לא מתעלם מהכאב, ואני לא מתעלם מהשבר שהיה פה. אבל ההחלטה הזאת הייתה בעיניי בתוך כללי המשחק. אם בגץ היה פוסל את ההתנתקות, אני הייתי חושב שזה גרוע. זו הייתה החלטה שהתקבלה במסגרת האופן שבו הדבר הזה עובד. אודס, אם תתקבל החלטה ברוב של 64 חברי כנסת, למחוק את כל הבתים בחווארה, תגיד את אותו דבר? רז, מה זה למחוק את כל הבתים בחווארה? להרחיב את הכביש לארבעה נתיבים? אם אתה אומר להרחיב את הכביש ולפנות את האנשים האלה, זו לא החלטה כמו ההתנתקות, שהיא החלטת מדיניות של לצאת מעזה, לפנות משם את הצבא. אחד הנוכחים מחליט לומר את הדברים בצורה ישירה יותר. אתה חושב שבגץ לא היה מתערב אם מחר בבוקר שר הביטחון היה מחליט שכל ילד ערבי שזורק אבן מקבל כדור בראש? זו מדיניות ביטחונית, אז למה לפסול? רז מזדעזע. אתה סתם אומר משהו מחריד, ואני לא חושב שלראות לכל ילד ערבי בראש יפתור את בעיית הביטחון שלך. גורדון מפתירה בחיוך שקט, גם הוא לא חושב את זה. אבל אי אפשר להשאיר את מה שנאמר ללא מענה. המצב המאוד קשה שיש בשילוב בין האוכלוסייה הפלסטינית ליהודית חייבת בגץ לקבל החלטות קשות, אומר רז. בגץ יכשיר דה פקטו את השליטה היהודית בשטחים ואלמנטים מסוימים של הכיבוש. שושן מזכירה שבתי המשפט בישראל מחויבים גם לכללי המשפט הבינלאומי בבואם לדון בסוגיות שקשורות בשטחים. גם אני חיה כמוכם בחרדה קיומית, אבל לא בית המשפט אשם בזה. המצב הביטחוני מורכב כי המדינה הזאת מורכבת. יש פרקטיקות של ביטחון שאנחנו מתייחסים עליהן כמובן מאליו. אבל צריך להבין שבעיני המשפט הבינלאומי אין בעייתיות, כמו גירוש והריסת בתים. ואי אפשר להגיד, לא אכפת לנו מהמשפט הבינלאומי, כי היחסים עם מדינות העולם חשובים מאוד לביטחון הישראלי ולכלכלה הישראלית. לבסוף, עלה עוד נושא שמטריד מאוד את הנוכחים, בעיקר מהצד המתנחלי, האפשרות שתפרוץ מלחמת אזרחים. אני בחרדה, הודע אחד מהם. כשהייתי לפני הגירוש בכפר מימון בתור נער בן 19, הייתי להוט להגיע לגוש כתיף. רב אבינר עצר אותנו כי הוא הבין שיש כאן סכנה שאולי תהיה מלחמת אחים. ועכשיו אני חרד מזה שהאנשים שנמצאים בהפגנות או במחאות או המנהיגים שפעם היו הקצינים שלנו, מסיתים היום או לכל הפחות שותקים וגורמים למצב שאולי תהיה מלחמת אחים. ברגע שתהיה מלחמת אחים, אויבינו מסביב יתקפו אותנו. אנחנו לא שברנו את הכלים בהתנתקות. גייסתי לצבא בדיוק כשהיה הגירוש, והייתי דתי יחיד עם 22 חילונים. לא רציתי להתגייס, אבל התגייסתי, כי יש לי אחריות. איפה האחריות שלכם? אחד מחבריו מבקש לתקן אותו. זה לא שבגוש כתיף אנחנו היינו התהורים, שידענו גם להילחם על שלנו וגם לא לשבור את הכלים. היו גם כאלה שלא רצו להתגייס. אבל לכהנה יש מסר מרגיע וחד משמעי. אין לי שום ספק שאף אחד מהשמאל לא ירים יד. אני יודע בדיוק מי המפגינים. אף אחד מהם לא ירים יד, בטח שלא ירים נשק, רובם לא יודעים להשתמש בנשק. אם לא תהיה פשרה, זה לא יגיע לאלימות, אלא יגיע לזה שאנשי הצבא והמשטרה והשבק ושירות המדינה יקבלו הוראות סותרות מהרשות המבצעת ומהרשות השופטת. זה יהיה משבר חוקתי. התחזית שלי היא שגם השב"כ וגם הצבא והמשטרה יצייתו לבית המשפט. לסיכום, רז קורא ציטוט של אהרון ברק, שבו הוא מספר על ילדותו בזמן השואה, על הזוועות שראה, ועל כך שנאלץ להסתתר מפני הנאצים וניצל בדרך נס. האיש הזה, שזוכה כאן לביקורת איומה, ראה לנגד עיניו את הציבור הנאור ביותר לכאורה מקבל החלטות באופן דמוקרטי, שבסוף הובילו לרצח עם. כשהוא מדבר על זכויות אדם ועל הצורך ליצור איזונים, זה מה שעומד לנוכח עיניו. עם כל הכאב שלכם, והתסכול מדברים שקשורים במשילות ובביטחון ובהחלטות שהתקבלו בבגץ, מה שאתם מקריבים עכשיו הוא הרבה יותר גדול מזה, וזה ירסק את כולנו. לפני שמתפזרים, אודס מזכיר לאחד הנוכחים, אל תשכח את האקדח שלך, הוא על השיש. כמה ימים אחרי המפגש, ארי אודס אומר שהשיחה הרגיעה אותו. עכשיו אני משוכנע שלא תהיה מלחמת אחים. כי אנחנו כן משפחה, גם כשאנחנו רבים. וגם, האמירה הכנה פה של החברים, מהצד של המתנגדים, שלרוב המתנגדים אין נשק, וגם לא יודעים להשתמש בנשק, ושזה לא באופי של המפגינים, זה מוריד קצת מהדאגה הגדולה. הוא עדיין נותר מוטרד מהפער הערכי שהתגלה במלוא עוצמתו. על הפער המשפטי אפשר לגשר, והלוואי שהפוליטיקאים היו מורידים מסף האגו, ומגיעים לפשרה. אבל גם על הפער הערכי אני לא חושב שניתן כרגע לגשר. כי כל צד מרגיש שהזכויות שלו נפגעות, בין אם זה זכויות הלהט"ב מצד אחד, ומצד שני הזכות של הילדים שלי ללכת ברחוב ולהרגיש שהם לא נפגעים באורח החיים הדתי שלהם. כל אחד שם את המשקל בדמוקרטיה על המקום שבו היא משרתת את מה שחשוב לו. ועם זאת, אודס מנסה בעצמו לקדם עכשיו הידברות רחבה יותר. אני מרגיש שרוב העם, ברמה של 80%, באמת רוצה פשרה. אני מאמין שפשרה כזאת יכולה לקרות. הפוליטיקאים קצת מנותקים מאיתנו. להם יש את האינטרסים שלהם. אבל אם ההפגנות לא יהיו הפגנות של נגד או בעד, אלא רק בעד פשרה, אז ההפגנה לא תהיה של 200,000 איש, אלא של מיליון איש. אז אתה מרים הפגנה כזאת? אני מנסה כרגע להרים עצומה כזאת. ננסה להגיע למיליון איש שאומרים את זה. אם נצליח להביא מיליון איש, ואפילו יותר, שיגידו, זה מה שאנחנו רוצים, אני מעריך שהפוליטיקאים לא יוכלו להתעלם מזה. כשפרסמתי פוסט בפייסבוק על הצורך להגיע לפשרה, היו כאלה שחשבו שהשתגעתי. והייתי צריך להסביר להם, חברים, יש דברים שאפילו יותר גדולים מהרפורמה, כמה שהיא חשובה. וזה האחדות. אם נעביר רפורמה ולא נהיה יחד, אז מה עשינו? גם מיכל גורדון התרשמה מאוד מהעובדה שאנשי המחאה מתל אביב רבתי הסכימו לבוא עד גבעות הסאל הרחוקה והשנויה במחלוקת, והגדירה את זה כאירוע מכונן. לטובת ההמשך, היא ממליצה על פרקטיקה שהציבור שלה לדבריה התאהב בה אחרי רצח רבין. עשיית חשבון נפש. המפגש לא חידש לי שום דבר ברמה של הטיעונים. מה שחידש לי זה העיניים של יונתן, הפחד בעיניים שלו והתסכול שלו. התחושה שמשהו ברור לו נורא, אבל הוא לא מצליח להסביר לנו אותו. ולזה מאוד התחברתי, וזה הדליק לי נורות. ואמרתי לעצמי, את צודקת, והוא צודק באותה מידה. כנראה שכולנו רוצים חברה צודקת, מוסרית, ומגינה על החלש, ועם שוויון בפני החוק. השאלה, איך מגיעים לזה? השיח הוא מחויב, וגם ההבנה שאם צד אחד צועק, אל תזלזל במה שהוא אומר. זו האחריות של כל אחד מאיתנו לדאוג לזה שלשני יהיה פה טוב. אבל לא הבנו מה הקשר לקץ הדמוקרטיה. מעט שני ליטמן. קרא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.